אנחנו ביום ראשון לפרשת אמור, פרק כ"א, פסוק א'. כל השיעור היומי מדבר מתחילתו ועד סופו על כהנים, גם בשיעור של מחר מדובר על כהנים. יש כאן הלכות מסוימות שקשורים לכהנים. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו. אומר רש"י, אמור אל הכהנים. מצטט רש"י את המילים אל הכהנים גם כן, כשהוא בא לפרש כרגע את המשפט הזה. לכאורה רש"י מסביר רק את המילה אמור, אבל אומר לעצמו רש"י כך. כתוב גם בפסוק פעמיים את המילה של אמירה. כתוב אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. למה כתוב כפל אמור ואמרת? אז האם יכולים לחשוב שהכוונה היא להגיד לבית הדין, לאחראים שיהיו אחראים שבאמת הדברים שומרים עוד מעט להגיד יתבצעו, ואמרת גם לחבר'ה, לכהנים עצמם, שהם ישמרו על מה שהם צריכים לעשות. ככה היינו יכולים להסביר שזה הכפל. אבל אומר רש"י לא. כיוון שבאמירה הראשונה כתוב אמור אל מי? אל הכהנים. וכשכתוב אחרי זה במשפט הבא ואמרת עליהם, מי זה עליהם? לאותם אלה שאמרנו עליהם קודם, אל הכהנים. זאת אומרת שגם האמור וגם ואמרת, מדובר על אותם אנשים, ואומרים להם, אותה קבוצה, אומרים להם פעמיים אמור, אחרי זה אומרים להם ואמרת. נשאלת השאלה מדוע הכפל הזה. אז אומר רש"י, אמור אל הכהנים, אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. הנושא שעליו מדובר כרגע, זה לא רק ציווי לגדולים המבוגרים אחרי בר מצווה שהם צריכים להיות זהירים בעניין הזה של טומאה, שהכהן אסור לו להיות טמא, אלא גם הגדולים צריכים להיות זהירים שהקטנים שהם מפחותים מגיל מצוות, שגם הם לא ייכשלו בעניין הזה של טומאה. זאת אומרת, אבא כהן, דיברנו על זה לגבי דם. התורה שלוש פעמים כותבת את העניין הזה שהגדול צריך להזהיר את הקטן בשלושה מקומות.
אז לגבי, יש כפל לשון
כל פעם בצורה שונה, לגבי איסור אכילת שרצים, לגבי איסור אכילת דם ולגבי טומאת כהנים. בני אהרון, מה הדגש דווקא במשפט בני אהרון? הוא אומר שיש כאן שלושה דברים שאפשר ללמוד משתי המילים האלה, בני אהרון. דבר ראשון, בני אהרון יכול חללים. היינו יכולים לחשוב שאולי כהנים שנולדו מפסולי כהונה, מה זה נקרא כהן שנולד מפסולי כהונה? למשל, כהן שהתחתן עם גרושה. אז נראה גם עוד מעט שעשו לכהן להתחתן עם גרושה. אז אם בכל אופן כהן כן התחתן עם גרושה ונולד בן, אז הבן שנולד נקרא חלל. הוא בן שהוא חול, הוא לא קדוש בקדושת הכהונה. אז הנושא הזה שעליו מדובר כאן, שכהן צריך להיות זהיר, לא להיות טמא, יכול חללים, אולי אפילו הכהנים החללים, אולי גם הם צריכים להיות זהירים בעניין הזה. אומרים לא, תלמוד לומר הכהנים. מה הכוונה הכהנים? כהן שיש לו קדושת כהן, הוא צריך להיות זהיר, לא להיות טמא. אבל החלל שהוא איבד את קדושת הכהונה שלו, שלכן קוראים לו חלל מלשון חול, אז אם אין לו את קדושת הכהונה, גם לא אכפת לנו שהוא יהיה טמא, כי הוא בכל אופן לא קדוש בקדושת הכהונה. דבר נוסף, מה לומדים מהמילה בני אהרון? אף בעלי מומים במשמע. אפילו בעל מום, כהן שהוא בעל מום, שהחיסרון שלו שהוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. אבל מצד שני, לאכול את הבשר של הקורבנות מותר לו. לכן הוא יותר טוב מחלל. חלל אמנם לא יכול לעבוד במקדש, אבל הוא חול לגמרי, הוא אפילו גם לא יכול לאכול את בשר הקורבנה. אז מכיוון שהוא חול לגמרי, אז הוא חול לו בקטגוריה של של הכהנים המוזרים לא להיות טמאים. אבל ודאי, אבל היום זה לא, עדיין לא רלוונטי, כי גם כהן רגיל לא יכול לעבוד בבית המקדש. במצב שני, כהן היום צריך להיות זהיר, לא להיות טמא, לא להיכנס לבית קברות, מוזר הכהן. דבר שלישי, ממשיך רש"י ואומר, בני אהרון מה לומדים ולא בנות אהרון. אילו היה כתוב בפסוק אמור אל הכהנים בית אהרון, כמו שכתוב בלשון בתהילים, את הלשון בית אהרון, ברכו את השם כתוב. אם היה כתוב בית אהרון, זה אומר כל משפחת אהרון. כיוון שכתוב בני אהרון, אז זה בא להדגיש לנו שזה לא כל בית אהרון, אלא רק בני אהרון. את מי זה בא לשלול? את הבנות, את הנשים של הכהנים. לא יטמא בעמיו, כהן אסור לו להיות עמה, מה הכוונה בעמיו? בעוד שהמת בתוך עמיו, יצא המת מצווה. אם יש לנו מת שהוא בעמיו, מה זה בעמיו? יש מספיק אנשים שיכולים לטפל באדם הזה, אז אין שום בעיה, אז שהם יטפלו, למה שהכהן יהיה תמת עצמו בשביל להתעסק עם קבורה של אותו אחד? יש מספיק אנשים שיכולים להתעסק עם זה. אבל אם זה מת מצווה, מת מצווה, מה זה נקרא? זה אדם שכהן הולך ברחוב, הוא רואה לו עלינו מת מוטל בדרך, והוא בכזה מצב שהוא יכול לצעוק הכהן מכאן ועד להודעה חדשה בכל הרדיוס, אף אחד לא ישמע אותו, הוא לבד. מצב כזה שאתה רואה לו עלינו נפטר, ואתה היחיד שיכול לטפל בו, הוא נקרא הנפטר הזה מת מצווה, שאין אף אחד שיכול לטפל בו, אז הכהן ודאי מחויב להתעסק איתו. התורה אומרת לא יתמע בעמיו, שהוא לא יתמע כשהוא נמצא בתוך העם, ויש אחרים בעם שיכולים לטפל באותו מת. פסוק ב', כי אם לשעירו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו. יש כאלה שכהן כן מטמא את עצמם אחרי שלא עלינו הם נפטרו, וכאן הרשימה מופיעה חלק מהדברים ברורים, אך בן ובת, אבא ואמא, זה ברור מה הכוונה. התורה כאן אומרת לשעירו הקרוב אליו, אז למרות שהיינו יכולים להבין שלשעירו זה אולי כותרת רק לקרובים אליו, שער זה קרוב, אחר כך יש פירוט, אמו, אביו, בנו, ביתו ואחיו, ופסוק הבא יש אחות. אבל בכל אופן התורה השתמשה בלשון לשעירו, אז הלשון הזה בא לרמז לנו ולהוסיף לנו עוד מישהו, כפי שרש"י אומר, כי אם לשעירו, אין שעירו אלא אשתו. שכתוב כאן שעירו, זה לא סתם כותרת שבאה לפני הפירוט שבא בהמשך, אלא שעירו כאן הכוונה קרוב כזה שזה אשתו, שהיא לא כתובה במפורש בפסוק, אלא התורה מרבה גם את האישה שהכהן מתמת עצמו במצב שלא עלינו היא נפטרה. פסוק ג', ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש לה התאמה. סיבה למה התורה כתבה אחות בנפרד ולא הוסיפה את זה ביחד עם רשימת הקרובים בפסוק ב', מכיוון שאצל אחות יש הבדל, יש הלכות, לא תמיד הכהן יכול לטמא את עצמו לאחותו. מה התנאי בדבר? התנאי בדבר אומר לנו ככה, קודם כל ולאחותו הבתולה. מה הכוונה פה? אומר רש"י לרבות את הארוסה. אם לא עלינו הכהן, אחות שלו התארסה עם מישהו, היא עדיין לא נשואה, היא התארסה עם מישהו, ובתור ארוסה היא נפטרה, היא מתה. אז למרות שאפשר לכאורה להגיד שהיא כבר הייתה נשואה למישהו אחר, אולי כבר נפרדה מהאחווה של הכהן, היא נשואה לישראל, אז אין שום היתר לכהן להתאמה לה. אומרים לנו לאחותו הבתולה, אבל הקרובה, מה זה הקרובה? המילה קרובה אומרת שהיא עדיין קרובה אליו, במה היא קרובה אליו? שהיא עדיין ארוסה. אשר לא הייתה לאיש, אומר רש"י, מה הכוונה למשכב? זאת אומרת, לכאורה, אם כבר אמרנו שמדובר כאן בקרובה, לרבות את הארוסה, אז מה הפירוש שלא הייתה לאיש? אם היא ארוסה, אז היא כבר כן הייתה לאיש, כי איך אישה נהיית ארוסה אחרי שהולך החתן ואומר לה, הרי את מקודשת לי, באותו רגע היא ארוסה. לפני שהיא באה אליו לביתו היא עוד לא נשואה, אבל הפעולה הזו עושה אותה לארוסה. לפני שהוא קידש אותה היא בכלל לא ארוסה. ארוסה זה לא רק שהחליטו שהם רוצים להתחתן, זה לא נקרא ארוסה. זה לא ארוסה, זה שקוראים לזה היום בארוסים זה טעות, זה לא ארוס, זה סתם משתמשים בביטוי שהוא לא נכון. הביטוי האמיתי על פי תורה של ארוסה זה היא כבר כמו אשת איש. כבר עשו לה... כן? מתי אומרים את הברכה הזו? מתחת לחופה. כי אז מתחת לחופה זה הפעולה שהיא הופכת האישה לארוסה, ובאותו רגע שהוא אמר לה, ריית מקודשת לי, יש אתי שלא יכולה כבר ללכת לאף אחד אחר אם היא לא תקבל גט ממנו. אז אם כך, אם כתוב כאן ולאחותו הבתולה הקרובה. ומה אמרנו שמה הכוונה הקרובה? שהיא אפילו הרוסה. אז אם היא הרוסה, אז מה פירוש לא הייתה לאיש? היא כבר כן קשורה לכאורה לאיש. אחרי נוסף רשי, לא הייתה לאיש הכוונה למשכב. זאת אומרת שהיא הרוסה, אבל היא עדיין לא נשואה. כי אם היא נשואה כבר, אז הוא כבר לא יכול הכהן להתאמה לאחותו במקרה הזה. להתאמה, מה הכוונה? להתאמה זה מצווה, זה מצוות עשה שכהן רגיל, לא כהן גדול, כהן הדיוט, מצוות עשה שהוא צריך להתאמה לאחותו, ולא רק לאחותו, אלא לכל הקרובים, כל השבעה קרובים שפירטנו פה בפסוק. יש מדרש שנקרא תורת כהנים, שמסופר שם שהיה כהן הדיוט, קראו לו יוסף, יוסף הכהן, ואשתו עלינו נפטרה בערב פסח. והוא לא רצה להתאמה לאשתו, כי הוא אמר שאם הוא מתאמה לאשתו, הוא מפסיד את קורבן פסח. כי הוא יהיה תאמה, הוא לא יכול לעלות להיכנס לבית המקדש, הוא הפסיד את קורבן פסח. אז הוא לא רצה להתאמה. אני סופר שרלשון הוא שחכמים דחפו אותו ותימו בעל כורחו. זה מצווה שהוא צריך להתאמה לאשתו. אין כאן, זה לא תלוי בכך שאם הוא רוצה, הוא יחמיר על עצמו ולא להתאמה.
יהיה לו עוד פסח.
פסוק ד' לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו. מה הכוונה? כאן חייבים את רשי שיסביר לנו את הפירוש של הפסוק. אומר רשי כך, לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו. מה הכוונה? לא יתאמה לאשתו פסולה שהוא מחולל בה בעודה אמו. אם אדם כהן התחתן עם אישה שאסור לו לחיות איתה, לדוגמה כהן שהתחתן עם גרושה, אסור לו להיות איתה בכלל. אז אם אישה כזו, אז כשהיא נפטרה, אז הוא לא צריך להתאמן לה, היא בכלל לא אסור לו להיות איתה, הוא צריך אפילו לגרש אותה. וכן פשוטו של מקרא, עכשיו רש"י מסביר את הפירוש שלו בתוך המילים של הפסוק. לא יתאמה בעל בשעירו, הבעל שלא יהיה תאמה בשעירו דיינו באשתו, בעוד שהיא בתוך עמיו, שיש לה קוברין שאינה מת מצווה, כי כמובן אם האישה הזו היא מת מצווה, זה כמו הכל מת מצווה, זה לא שייך. כמובן שאם היא בעמיו, פרושה שיש אחרים שיכולים לטפל בו, בא, אסור לו להתאמה לה, להיכלו. מה זה להיכלו? זה אומר רש"י בסיום דבריו. ובאיזה שער אמרתי, באיזה קרובה אמרנו שאסור לו להתאמה אליה, באותו שהיא להיכלו, להתחלל הוא מכהונתו. מתי הרי שהוא נשוי לאישה שאסור לו לחיות איתה, אז גם הוא נפסל על ידי זה. הוא גם נהיה, כהונתו גם נהיה תחולין. כי כהן שנשוי לגרושה, גם הוא איבד את קדושת הכהונה שלו. אז בזמן שלהיכלו, שזה נגרם שהוא נהיה חולין, כתוצאה מהנישואין הללו, אז הוא לא יכול להתאמה לה אם היא נפטרה. פסוק ה', לא יקרחו כורחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרתי. כאן מדובר בפסוק הזה שלא עלינו באותו מצב שנפטר לו אחד מהקרובים. אנחנו למדנו כבר חלק מהעניין הזה שאסור על מת למרות את שערות הראש, לא רק הלכה לכהנים, זה הלכה גם כן לישראלים, כי זה הלכה שמדרכי הגויים, זה דבר שאסור בכל מקרה לעשות. למה התורה צריכה לכתוב את זה בנפרד על כהנים? אז זה רש"י עכשיו יסביר לנו. כן, לא למרות בצערות ראש כצער על המת, זה אסור לעשות.
ממש למרות.
אומר רש"י, לא יקרחו כורחה, מה הכוונה? לא יקרחו כורחה על מת. כאן מדובר על נפטר. שואל רש"י שאלה, ולא אף ישראל הוא זרוע על כך, זה לא הלכה מיוחדת לכהנים, גם ישראל אסור לו לעשות את זה, אלא לפי שנאמר בישראל בין עיניכם, שמדבר על ישראל נראה את זה בספר דברים, שם כתוב שאסור לקרוח בין עיניכם. יכול, היינו יכולים לחשוב, לא יהיה חייב על כל הראש. היינו יכולים לחשוב שאצל ישראל רגיל, רק בין עיניכם אסור, אבל אם הוא רוצה לקרוא או להוריד כורחה מהצד האחר של הראש, אולי מותר. תלמוד לומר בראשם. מה כתוב אצל הכהנים פה? לא יקרחו כורחה בראשם, בלי להיכנס לציון איזה מקום בראש. כתוב בראשם. מי אומר לנו אבל שההלכה הזו שכתוב פה בראשם, על כהנים, שזה מתייחס גם לישראל. אולי באמת יש שתי הלכות, אולי כהנים עשו להם בכל הראש, וישראל אסור להם רק ביניכם. ממשיך רשי ואומר, וילמדו ישראל מהכהנים בגזירה שווה. הכהנים מלמדים מה יהיה הדין גם אצל ישראלים. איך? נאמר כאן קורחה, ונאמר להלן קורחה, ונאמר להלן בישראל קורחה. המילה קורחה כתובה גם בפסוק של כהנים, ואותו מילה כתובה גם בפסוק של ישראל. יש כזה מושג שנקרא גזירה שווה. מה כאן? כל הראש. פה הרי כתוב מפורש הכוונה כל הראש, אף להלן כל הראש ממש, מה גם אצל ישראל, למרות שכתוב בעיניכם, הכוונה היא לכל הראש ממש, כל מקום שיקרח בראש. עכשיו, מאיפה אני יודע שכאן אצל כהנים הכוונה לא יקרחו בקשר למת? אולי לא יקרחו כורחה בראשם, זה סתם, הרי לא כתוב כמה פסוק לא יקרחו כורחה בראשם על מת, למרות שהפסוק הקודם ואחד שלפניו דיבר על מת. אבל פה אולי הפסוק הזה זה הנחה נפרדת שבכלל כהנים אסור להם. אז פה עכשיו צריך שהכהנים יעזרו בפסוק שנאמר על הישראלים, ומה להלן על מת? אצל ישראל כתוב במפורש שזה על מת, כי שם כתוב בפסוק שלא יקרחו כורחה בין עיניכם למת. אז אצל ישראל ברור שהכוונה למת. אף כאן על מת, זאת אומרת שפסוק אחד מסייע לשני, פה פרט אחד ושם פרט אחד. ופעת זקנם לא יגלחו. למה לשון יגלחו? אומר רש"י כך, לפי שנאמר בישראל לא תשחית. אנחנו למדנו בפרשה הקודמת, לא תשחית את פעת זקניך, יכול לכתוב במלכת וראיתני. מה יהיה אם אדם לקח וליקט והוריד את השערות שלו עם מספריים או עם מלקחיים? אז אולי זה לא בעיה בשביל המצב הזה. לכך נאמר לא יגלחו. מה לומדים מהמילה לא יגלחו? שאינו חייב אלא על דבר הקרוי גילוח ויש בו השחתה, וזהו תר. זאת אומרת, גם פה הפסוק של כהנים והפסוק של ישראלים מלמד אחד על השני. המילה פאת כתוב הרי גם אצל ישראלים וגם אצל פאת זקניך, כתוב גם אצל כהנים, אצל ישראלים גם אצל כהנים. אצל ישראלים אבל כתוב לא תשחית, אצל כהנים כתוב לא יגלחו. אז אחד מלמד על השני. אם היה כתוב רק לא תשחית בתורה, אני אומר, מה זה משנה איך אתה משחית את הזקן? אם אתה משחית את זה על ידי תער, או שאתה משחית את זה על ידי שאתה מוציא שערה שערה, מה זה משנה איך? כל השחתה זה השחתה. על זה באה התורה ואמרה לא יגלחו, לומר לנו שעל איזה מצב התורה אסרה את האיסור הזה של להוריד את שערות הזקן, זה רק באופן שזה גילוח. ומה זה גילוח? גילוח גילוח עם השחתה, שילוב, צריך את שילוב לשני הדברים. גילוח עם השחתה זה בתער, אם זה לא בתער אז אין את האיסור הזה של פאת זקנם לא יגלחו. ובבשרם לא ישרטו שרטת. עכשיו גם זה פסוק שלמדנו כבר אצל ישראל גם בפרשה קודמת, שאסור, כתוב בסרט לנפש לא תיתנו, שם מדובר על מת. אז אמרו ככה, בשרם לא ישרוט ושרת, לפי שנאמר בישראל וסרט לנפש לא תיתנו, יכול שרת חמש שריטות לא יהיה חייב אלא אחת. אולי מה זה משנה כמה שריטות הוא עושה על בשרו למת? שיעשה חמש, שיעשה עשר, זה איסור אחד. תלמוד לומר לא ישרטו שרת, למה כתוב פעמיים? כי אם היה כתוב ובבשרם לא ישרטו, לא הייתי יודע שהכוונה שרטת. לחייב על כל שריטה ושריטה, שתיבה זו יתירה היא לדרוש, שהיה לו לכתוב לא ישרטו, ואני יודע שהיא שרטת. למה כתוב את המילה שרטת? לומר שעל כל שריטה ושריטה שאדם עושה הוא עובר על לב נוסף. פסוק ו' ממשיך הלאה לגבי הכהנים. קדושים יהיו לאלוהיהם ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי אדוני לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש. אומר רש"י, מה זה קדושים יהיו? מה לומדים מהמילה הזו קדושים יהיו? אם רוצים להגיד שהכוונה קדושים יהיו רק שהם יזהרו לא להיות טמאים למת, זה כבר היה באריכות קודם. מה מוסיפים עוד הפעם קדושים יהיו? אומר רש"י, על כורחם יקדשום בית דין על כך. זאת אומרת שבית דין הם צריכים לעשות את כל התלוי בהם, לשמור על הכהנים שלא ייכשלו בעניין הזה. עכשיו התורה מפרטת מי הם אלה שהם פסולי חיתון לכהנים, עם מי כהנים אסור להם להתחתן כדי לשמור על קדושת הכהונה שלהם. פסוק ז', אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. אומר רש"י, זונה, מה הכוונה? שנבעלה בעילת ישראל לאסור לה, כגון חייבי קריטות. אישה שהייתה עם מישהו שאסור לה להיות, מה זה חייבי קריטות? חייבי קריטות זה הרשימה שהיה לנו בפרשיות הקודמות. עוד דוגמה נוספת, נתין. נתין למדנו כבר, זה אחד מהגבעונים, למדנו עליהם כבר שהתגיירו, וישוע בן נון נתן אותם לחוטבי עצים ושואבי מים, ומסורים לבוא בקהל, או ממזר, ממזר זה כל אלה שנולדו מהפסולי חיתון האלה של החייבי קריטות, אז הנולד הוא ממזר, אז אם אישה נבעלה לאחד מאלה שאסור לה, אז אסור כבר לכהן לקחת את האישה הזו לאישה. חללה, כשנולדה מן הפסולים שבכהונה, כגון, בת אלמנה מכהן גדול. כהן גדול הרי יש לו הלכה מיוחדת שאסור לו להתחתן עם אלמנה, אז אם בכל אופן הוא התחתן עם אלמנה, אז הבת שנולדה היא חללה, אז היא בחללה, אז אסור אפילו לכהן רגיל להתחתן איתה. או בת גרושה וחלוצה מכהן אדיוט, אם כהן רגיל להתחתן עם גרושה ונולדה בת, אז הבת הזו היא גם חללה. וכן שנתחללה מן הכהונה על ידי ביית אחד מן הפסולים לכהונה. למשל, כהן גדול שלקח אלמנה, אסור לו לקחת אלמנה. ואחרי זה הכהן גדול מת, אז היא עוד הפעם אלמנה גם מהכהן גדול. עכשיו, כהן רגיל, לא כהן גדול, בדרך כלל מותר לו להתחתן עם אלמנה, רק עם גרושה אסור לו, עם אלמנה מותר לו. האם יהיה מותר לכהן רגיל עכשיו להתחתן עם האלמנה הזו של הכהן גדול? אילו היא הייתה אלמנה של הכהן גדול מנישואין ראשונים עם הכהן גדול, אז אין בעיה, מותר לכהן רגיל להתחתן עם אלמנה. אבל מכיוון שהאלמנה הזו היא הייתה אשתו של הכהן גדול, כשהכהן גדול לקח אותה כבר כאלמנה, זאת אומרת, כמו שרש"י אומר, היא התחללה מהכהונה כי היא התחתנה מלכתחילה עם מישהו שאסור לה, אז במקרה כזה יהיה אסור לכהן רגיל לקחת אף פעם את האישה הזו. למה? כי מלכתחילה היא הייתה התחללה מן הכהונה על ידי שהיא התחתנה עם מישהו שאסור לה. פסוק הבא. פסוק ח' וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני אדוני מקדישכם. זה פסוק שמדבר כרגע לבית הדין. אמרנו כבר קודם בפסוק ו', קדושים יהיו, אמר רש"י, על כורחם יקדישום בית דין על כך. בית דין צריכים לדאוג שהכהנים יעשו מה שהם צריכים. מוסיפה התורה על כורחו, אומר רש"י, וקידשתו על כורחו, מה זאת אומרת? אם כהן מתחתן עם אישה שאסור לו להתחתן איתה, עם גרושה למשל, בית הדין צריכים לתת לו מלכות ולייסר אותו עד שהוא יגרש אותו. אומר רש"י את ההמשך, שאם לא רצה לגרש, על כהו ויסרהו עד שיגרש. קדוש יהיה לך, מהמילים האלה קדוש יהיה לך, לומדים הלכה שלא קשורה למצב של פסולי חיתון וכדומה, אלא זו הלכה כללית לכל כהן וכהן. אומר רש"י, נהוג בו קדושה, לפתוח ראשון בכל דבר ולברך ראשון בסעודה, זו הלכה שצריך לתת לכהן כבוד בכל תחום ובכל עניין. פסוק ט', ובת איש כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. אומר רש"י, כי תחל לזנות, מה הכוונה? קשת תתחלל על ידי זנות. המילה תחל פה זה לא מלשון התחלה, אלא המילה תחל פה זה מלשון בניין נפעל, שהיא עושה את עצמה לחולין. היא מתחללת, איך היא מתחללת? על ידי זנות. מה הכוונה? אומר רש"י כך, שהייתה בה זיקת בעל, היא הייתה כבר קשורה לבעל, באיזה צורה הייתה קשורה לבעל, וזנתה, או מן האירוסין או מן הנשואין, או שהייתה ארוסה, או שהייתה כבר אפילו נשואה, והיא זנתה, אז היא הופכת להיות חללה. ורבותינו נחלקו בדבר, יש מחלוקת האם מדובר כאן בנשואה או ארוסה, אבל בכל מקרה גם אם היא רק ארוסה, יש כבר זיקה של בעל.
כן.
והכל מודים שלא דיבר הכתוב בפנויה, לא מדובר כאן בפנויה, מדובר כאן בוודאות שיש לה כבר זיקת בה. את אביה היא מחללת, מה הכוונה? אומרה שהיא חיללה וביזדה את כבודו. כאן מחללת זה לא הכוונה שהאבא שלה נהיה חלל בגלל זה.
לא.
אבא שלה לא הפסיד את הכהונה.
כן, כן,
כאן
כן.
מחללת זה מלשון שהכבוד שלו התחלל. כן? שאומרים עליו, ארור שזו ילד, ארור שזו גידל.
מה הוא השאל?
חמחה בבית שלו, אז אם הייתה מקבלת חינוך יותר טוב, אז יכול להיות שהדברים היו אחרת. פסוק י' והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום. פה זה הלכה מיוחדת לכהן גדול. כהן רגיל, או לא כהן, סתם אדם שהוא לא עלינו אבל, אז יש מצב שבזמן שהוא אבל, אז הוא מגדל לו, אסור לו להסתפר, והוא קורע את הבגדים. אתם זוכרים, למדנו אפילו על מצורה, היה כתוב שם, ראשו יהיה פרוע, כן, ובגדיו יהיו פרומים. כי זה הדרך שהרש"י אמר, כמו אבל. אצל כהן גדול יש לו הלכה מיוחדת, שגם כשהוא באבל, אז יש לו בזה הגבלות. מה הם ההגבלות? אומר רש"י, לא יפרע, לא יגדל פרע על אבל. אסור לכהן לגדל במצב של אבל שיער מרובה. ואיזה הוא גידול פרע יותר מ-30 יום. אם יותר מ-30 יום הוא לא מסתפר, הוא עובר על האיסור של כהן גדול. זה הלכה מיוחדת לכהן גדול. דבר נוסף, פסוק י' א', ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יתאמה. אומר רש"י, ועל כל נפשות מת, באוהל המת. כי כתוב כאן לא יבוא, לא כתוב לא ייגע, לא יבוא. מה פירוש לא יבוא? לאן הוא בא? אם המת נמצא במקום סגור, בתוך בית, בתוך אוהל, אסור לו להיכנס תחת קורת גג אחת עם המת. ולמה כתוב את הלשון נפשות מת? יכול להיות כתוב, ועל מת לא יבוא. מה זה נפשות? ורש"י, נפשות מת להביא רביעית דם מן המת שמתאמה באוהל. זאת אומרת, אפילו לא רק המת ממש, הוא נמצא בתוך בית, אז מי, הכהן גדול יכול להיכנס לאותו קורת גג, אפילו אם יש רביעית דם של המת, זה גם מתאמה. זה נקרא נפשות מת, כי הדם הוא הנפש, למדנו כבר בפרשה קודמת. לאביו ולאמו לא יתאמה. לכאורה, אם כתוב בחצי הראשון של הפסוק, על כל נפשות מת לא יבוא. אז כל נפשות מת, לא נכנסים כאן לחלוקים. אז מה צריך להוסיף עוד הפעם לאביו ולאמו? אז לכאורה צריך כבר כלול על כל נפשות מת. אומרה שהיא לא באה אלא להתיר לו מת מצווה. כאן התורה רוצה להגיד לנו, לאביו ולאמו לא יתאמה, אבל זה שולל. מי כן? אם יש מת מצווה, אז אפילו כהן גדול אין חשבונות. באמת מצווה לא דיברנו. כל ההגבלות שישנן זה רק במצבים של בעמיו, כמו שאמרנו קודם. פסוק י"ב, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני אדוני.
מה זה לא יצא?
אומר רש"י שני פירושים על המילים לא יצא. אומר רש"י ככה, ומן המקדש לא יוצא, הפירוש הפשוט, אינו הולך אחר המיטה. תאי שיש לוויה של אחד מהקרובים שלו, הוא נמצא בבית המקדש, תמשיך לעבוד, אל תצא. ועוד דבר נוסף אומר רש"י, מכאן למדו רבותינו שכהן גדול מקריב עונן. כאן לומדים שבדרך כלל כהן עונן, עונן זה ביום המיטה, אז אסור לו לעשות עבודה בבית המקדש, באותו יום הוא מנוע מלעבוד. כהן גדול, אפילו בזמן שהוא עונן, הוא יכול גם להקריב. למדנו את זה כבר בפרשת שמיני, ככה אהרון הכהן אמר למשה רבינו, שהוא הקריב את הקורבנות, אפילו שהוא היה עונן על בניו, אמר, כהן גדול מקריב עונן. וכן משמעו, איך אני לומד מהפסוק הזה שעונן כהן גדול מקריב? הוא אומר, תראה איך שזה נכנס במילים. אף אם מתו אבי ואמו, אמרנו הרי פסוק י' א', לאביו ולאמו לא יתאמה, אינו צריך לצאת מן המקדש שלו עובד עבודה. זאת אומרת, תחבר את י' ב' וי' א', גם אם נפטר לו מישהו, מן המקדש לא יוצא. מה זה מן המקדש לא יוצא? לא רק פיזית שהוא לא יצא ללוויה, אלא לא יצא פירושו שהוא ימשיך את העבודה למרות שהוא עונן. ולא יחלל את מקדש, שאינו מחלל בכך את העבודה. זאת אומרת שלא ירגיש הכהן, מה אני אמשיך להיות כאן, אולי העבודה שלי מחוללת כי אני עונן. אומר, לא, אתה יכול להמשיך לעבוד, שיתיר לו הכתוב. הכהן אדיוט שעבד עונן, אבל אם הוא היה כהן רגיל, כהן רגיל אם הוא עונן אסור לו לעבוד, חילל, הוא חילל את העבודה, העבודה שלו מחוללת. זה עבודה מיוחדת, הלכה מיוחדת בכהן גדול. פסוק י' ג' והוא אישה בבתוליה ייקח. כהן גדול חייב לקחת אישה שהיא בתולה, זאת אומרת לא רק שהוא לא יכול לקחת גרושה כמו כהן רגיל, אלא אפילו אלמנה שכהן רגיל מותר לו לקחת, הוא גם אסור לו לקחת. כמו שזה מפורט בפסוק י"ד. אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. אומר רש"י, מה הכוונה וחללה? שנולדה מפסולי כהונה. כמו שכבר אמרנו קודם בפסוק ז', אם אתם זוכרים, שרש"י שם פירט את פסולי הכהונה, אם נולדה, אם זה אלמנה לכהן גדול או בת גרושה וחלוצה וכו', כמו שרש"י כבר אמר שם הכל. למה רש"י בכלל צריך להוסיף כאן הסבר למילה חללה, אם רש"י כבר הסביר את זה קודם בפסוק ז'? כי מכיוון שהמילה וחללה כתובה צמוד למילה זונה, ואין וו על המילה זונה, לא כתוב אלמנה וגרושה וחללה וזונה, אלא כתוב וחללה זונה. אתם יכולים לחשוב שזה אחד, זה היינו הך. מה שלא, וחללה זה דבר נפרד, זה שנולדה מפסולי כהונה, וזונה זה דבר נפרד, כמו שכבר אמרנו קודם. לכן רש"י חוזר עוד פעם, שלא נחשוב שזה דבר אחד. פסוק תזבב, פסוק האחרון, ולא יחלל זרו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו. יש איסור לכהן, לא רק שהוא לא יכול להתחתן עם הפסולי חיתון, שהוא עובר על עבירה, עבירה נוספת הוא עובר שהוא גורם לילדים שלו להיות חללים.
אתה מדבר על הכהן הגדול?
הכהן גדול בהגבלות שלו, וכהן רגיל בהגבלות שלו.
אם הוא היה כהן קטן ועשה את
זה, אומר רש"י, ולא יחלל זרו, אם נשא אחת מן הפסולות, זרו אימנה חלל מדין קדושת כהונה. אז הוא צריך, הוא מוזהר גם לשמור על כך שלא יהיה מצב שזרו יהיה חלל.